פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, שנת תש"פ, עוסקת הפרשה בתחילתה בפטירתה של שרה אמנו, לאחר מכן רכישת מערת המכפלה, ובסוף הפרשה, לאחר ששרה אמנו נקברה במערת המכפלה, בסוף הפרשה עוסקת התורה בקבורתו של אברהם אבינו במערת המכפלה. פותחת הפרשה, והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. ידועים הדברים שכתובים ברבותינו, בעלי התוספות ועוד, שחייה הטובים של שרה אמנו היו בגימטריה של ויהיו. 37 שנים של שנים טובות, אלה היו החיים שלה, והיו חיי שרה. היות ושרה אמנו רק בגיל 90 שנה נפקדה, ובגיל 127 היא הסתלקה מן העולם הזה, אז היו לה 37 שנים טובות, כי אדם שרחמלה ליצלן אין לו ילדים, אומרים חז"ל, הוא חשוב כמת. לכן והיו חיי שרה, מניין שנותיה הטובים של שרה אמנו היו כמניין והיו. בתם הצרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ידוע הדברים, השאלות שמאירים כמה וכמה מרבותינו, למה כתוב קודם כל לספוד ורק אחרי זה לבכות? הסדר צריך להיות קודם כל בכי ואחרי זה הספד. דבר נוסף מופיע פה, הלבכותה, יש שם חף זעירה. אומרים רבותינו, למה יש חף זעירה? למד אותך שלא בכה עליה הרבה. השאלה, איך אפשר לומר שלא בכה עליה הרבה? הרי אין אישה מתה אלא לבעלה, אומרים חז"ל. אז מה זה לא בכה עליה הרבה? אז הרבה תירוצים נאמרו בדבר, נאמר רק תירוץ אחד. רבותינו מלמדים אותנו שאברהם פחד, אם הוא יבכה הרבה, זה יצטייר כאילו הוא מתחרט על מעשה העקדה. היות וכתוצאה ממעשה העקדה נפטרה שרה, שהרי בא השטן ואמר לה שיצחק אבינו נעקד על גבי המזבח ואז פרחה נשמתה, ואם אברהם אבינו שמע שכתוצאה מהעקדה פרחה נשמתה והוא יבכה הרבה, אולי יחששו שמא הבכי הזה נובע כי הוא מתחרט על מעשה העקדה. לכן אברהם אבינו בכה אותה מעט, וזה מה שכתוב, ויבואם לספוד לשרה ולבכותה בכף זעירה, לומר שהוא לא בכה אותה הרבה, כדי שלא יחשבו חס וחלילה שהוא מתחרט מן העקידה. אברהם אבינו ספד לשרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, וחז"ל הקדושים מביאים לנו מה היה ההספד שנשא אברהם אבינו על שרה. במדרש תנחומה בפרשת השבוע, וכך בילקוט שמעוני בספר משלי, בקטע האחרון, אומרים רבותינו שאברהם אבינו ספד אותה, את הפיוט שבעזרת השם נשיר מחר בערב, בכל ליל שבת שרים אותו, אשת חיל מי ימצא. הפיוט הזה מופיע בספר משלי בסופו, אבל חז"ל הקדושים אומרים כאן בפרשת השבוע שזה היה ההספד שנשא אברהם אבינו על שרה אמנו. והמדרש, חלק בתנחומה וחלק בשמעוני במשלי, מסבירים כל קטע וקטע מהדברים שמופיעים בפיוט אשת חיל. אנחנו לא נעבור על כל הפיוט הזה, מי שירצה יקטח את המדרש ויראה מה דורשים על כל דבר ודבר. אנחנו רק רוצים להוציא מכאן כמה נקודות כדי להגיע אל שאלותיו של רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק, במאמר הראשון שלו בפרשת השבוע. אשת חיל מי ימצא, אומר הילקוט, זו שרה אמנו. דכתיב, הננה ידעתי כי אישה יפת מראת. בטח בה לב בעלה, מתי הוא בטח בה? כשהוא אמר לה, אמרינה אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, והוא בטח בה שהיא לא תסגיר שהוא בעלה, כדי שיהרגו אותו ויחיו אותה. אז בטח בה לב בעלה. גמלה תותו ולא רע כל ימי חייה, שנאמר, ולאברהם מיטיב בעבורה. אברהם זכה והיה לו גם צאן ובקר ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. דרשה צמר ופשתים, דרשה בן יצחק לישמעאל, שאמרה גרש האמה הזאת ואת בנה. היא דרשה צמר ופשתים ואמרה לאברהם אבינו שיגרש את הגר ביחד עם ישמעאל, וראיתי פעם שמובא בשם החתם סופר כמדומני, שמזה שהיא אמרה לו לגרש את העמה וישמעאל, מכאן מוכח שהיא הייתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה. למה? כי היא אמרה, כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני, עם יצחק. למה נאמר לא יירש? מה אתה רואה מכאן? כתוב בגמרא שאסור לאדם, אסור לאדם לנשל בן מהירושה. אם לאדם יש כמה בנים, הוא חייב לחלק את הירושה בין כולם. אסור לו לומר, הילד הזה לא הולך בדרך שלי, אני לא מוריש לו שום דבר. ככה אומרת הגמרא. אבל אומרת הגמרא, אף על פי שהוא לא הולך בדרך שלך, אבל בעזרת השם, הנכד יכול לחזור, אז אל תנשל אותו, אל תזרוק אותו מהירושה. אומר, כמדומני שראיתי בשם החתם סופר, אמרה שרה אמנו לאברהם, גרש העמה הזאת עם בנה, כי לא יירש בן העמה הזאת. אני לא רוצה שאתה תוריש לו כלום. למה? כי אני רואה ברוח הקודש שלא יצא ממנו שום בן לעתיד. פירוש הדבר, מה שאתה מוריש אותו זה רק אם אתה אומר, יצא לו בן טוב, אולי הבן הזה כדאי להוריש עבורו. אבל אם היא אומרת כי לא יירש, פירוש דבר, היא רואה עד הסוף, שעד סוף הישמעאלים לא יצא אחד שיהיה מה להוריש לו. אומר החתם סופר, מכאן מוכר ששרה אמנו הייתה גדולה יותר מאברהם אבינו בנבואה. אז מה היא אמרה? אמר אברהם אבינו בהספד, דרשה צמר ופשתים. דרשה צמר ופשתים בין יצחק לישמעאל, ואמרה גרש העמה. אומר שם העץ יוסף, מה היא דרשה? היא אמרה לאברהם אבינו, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא לא מרשה ללבוש צמר ופשתים יחדיו? אמנם זה חוק, הגמרא מונה את איסור השעטנז כחוק, אבל אמרה לו שרה אמנו, למרות שזה חוק, אבל יש טעם שמתחבא מאחורי החוק. גם פרה אדומה שזה חוק, כולנו יודעים, מה שרשי מביא, תבוא האם ותקנח צועד בנה. אבל יש הרבה דברים שלא מוסברים על ידי זה. אבל באופן כללי, מה שכתוב כאן, דרשה צמר ופשתים בין יצחק לישמעאל, ואמרה, גרש את בן העמה הזאת. גרש העמה הזאת ואת בנה, למה? אומר העת יוסף, היא אמרה לאברהם אבינו, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא לא מרשה צמר ופשתים יחדיו? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתערב מנחת חוטא עם מנחת זכאי. למה? קין הביא קורבן שנקרא פשתן, הבל הביא מבחורות צונו, והיות והרצח הראשון בבריאה היה בעקבות זה, כאשר קין קורבנו לא התקבל והבל קורבנו התקבל, אז לכן קם קין על הבל אחי והרג אותו. מה הבל הביא מבחורות צונו? הביא צמר. קין מה הביא? פשתן, ועל זה הוא רצח אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שני חוטים כאלה ביחד, שלא תתערב מנחת חוטא ומנחת זכאי. אמרה שרה לאברהם, אם הקדוש ברוך הוא לא מרשה שני חוטים ביחד, אחד של חוטא ואחד של זכאי, ודאי שחוטא וזכאי אסור להם להיות ביחד. לכן גרש העמה הזאת ואת בנה שלא יהיה מעורב ישמעאל ביחד עם יצחק. הייתה כעוניות סוחר, שנאמר ותוקח האישה בית פרעה, ועוד וישלח אבימלך. אומר המדרש ילקוט שמעוני, והייתה שרה מטולטלת כעונייה. סחבו אותה פעם לבית של פרעה ופעם לבית של אבימלך. פירוש הדבר, היא הייתה מטולטלת כספינה, לכן אומר, הייתה כעוניות סוחר. ואתה קם בעוד לילה, אומר המדרש תנחומה, מתי שנאמר וישכם אברהם בבוקר. המעניין הוא שכאן מופיע במדרש שאברהם אבינו אומר, על פי מה שכתוב במדרש, ששרה אמנו הלכה איתם לכיוון העקדה. בכמה מדרשים כתוב שהוא נפרד מהבית והיא לא ראתה אותו. אמר, אנחנו הולכים לישיבה, והוא לא ציין. כאן כתוב, וכך כתוב גם בספר היושור, שהלכה אמם לשלחם. זממה שדה ותיקחהו, זממה ונטלה שדה המכפלה ושם נקברה. שנאמר, ואחרי כן קבר אברהם את שרה. מפרי חפיה נטעה כרם, זה ההמשך. אומר המדרש תנחומה, זה ישראל, שנאמר כי כרם השם צבקות בית ישראל. עד כאן הדברים שכתובים שאנחנו רוצים להתעכב עליהם. בא ספר פרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין ושואל, מה פירוש הדבר זממה שדה ותיקחהו? מאיפה הוא ידע בכלל מהנושג הזה של מערת המכפלה? זממה שדה, פירוש הדבר, היא כל הזמן תכתנה, כאשר זמם הוא זומם לעשות פעולה כזאת וכזאת. זממה שדה ותיקחהו, היא רצתה את מערת המכפלה, מאיפה הוא ידע על מערת המכפלה? כך שואל רבי צדוק כהן מלובלין. לכאורה השאלה היא לא כל כך קשה, כי 38 שנים קודם לכן, הרי אברהם אבינו ראה את מערת המכפלה, הוא גילה אותה ולבקע רץ אברהם, אז הוא ראה אותה, הוא ראה את מערת המכפלה. לכאורה לא מובן השאלה של רבי צדוק, אבל רבי צדוק אומר, אם לא נאמר לו להגיד לשרה, הוא לא אומר לשרה, אם הוא הקדוש ברוך הוא יוביל אותו לשם, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שהוא יגיד לשרה, הוא היה אומר לה, בבקשה, היום ראיתי את מערת המכפלה. אם לא כתוב שהוא אמר לה, אז כנראה הוא לא אמר לה, לכן הוא שואל, מאיפה לקח את העניין הזה שזממה שדה ותיקחהו? שאלה נוספת הוא שואל, מפרי כפיה נטה כרם? אז הילקוט שמעוני אומר, מפי נטריה קנתה כרם והייתה אשל בבאר שבע. אבל הוא אומר, מפרי כפיה נטה כרם, אלו ישראל, שנאמר כי כרם השם צבקות בית ישראל. פירוש הדבר, שמה שעם ישראל זכה להיבנות, זה היה בזכותה של שרה אימנו, שרה אימנו באמצעות זה שזממה שדה ותיקחהו, בזה היא הקימה את כרם ישראל. כרם ישראל נקרא בשם כרם, זה עם ישראל נקרא, כמו שנאמר במצרים, גפן ממצרים תסיע, כנסת ישראל נמשלה לגפן, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. מפרי כפיה נטה כרם, זה ישראל שנאמר כי כרם השם צבקות בית ישראל. שואל רבי צדוק, מה כאן על ידי זממה שדה ותיקחהו, מה נעשה כאן שכאן הוא קם כרם ישראל? כך שואל הפרי צדיק במאמר הראשון שלו. אני מדלג את שאר הפסוקים, אני קופץ לפסוק הבא. כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, שהייתה נותנת צדקות ומלבשת ערומים. שרה אימנו הייתה מחלקת צדקות ומלבישה ערומים, נותנת בגדים, נותנת אוכל. לא תירא לביתה משלג. מה זה שלג? אומר המדרש, זה גהנום. ולמה? כי כל ביתה לבו שנים. אומר המדרש, אל תקרי שנים אלא שניים. שבת ומילה. פירוש הדבר, אין לה מה לפחד מגהנום של שלג. למה? כי כל ביתה לבו שנים. יש לה שתי מצוות, שבת ומילה. במדרשים אחרים לוקחים בכל ביתה לבוש שנים, אומרים את זה הכוונה לשניים, אבל זה מתחבר לפסוק הקודם. כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, לא תראה לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שניים. מה שניים? נתון תיתן, פתוח תפתח, הענק תעניק, כל מה שנאמר בצדקה נאמר בכפל. ולכן אומר לך, נתון תיתן, אתה נותן, תקבל בחזרה, אתה פותח, תפתח לך בחזרה. אז הוא אומר, כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, אז לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבו שניים. למה אין לה מה לפחד מגיהנום של שלג? כי היד שלה פתוחה, והיא פתוחה, יש כאלה שרוצים להגיד, זה זכות שאתה לא מפחד מהמוות, למה אתה לא מפחד מהמוות? כי צדקה, תציל ממוות, אז זה היסוד, טוב. אומר המדרש, לא תראה לביתה משלג, כי כל ביתה לבו שנים, חזקיה אמר, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש, שישה חודשים בחמה ושישה חודשים בצינה. משפט רשעים בגיהנום 12 חודשים, שישה חודשים בגיהנום של אש ושישה חודשים בשלג, בצינה. בתחילה הקדוש ברוך הוא מכניסם בגיהנום והם אומרים זו גיהנום של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך הוא מוציאם לשלג, והם אומרים, זאת צינה של הקדוש ברוך הוא. בתחילה הם אומרים וא, בשעה שנמצאים בחום, אז שבחום שהם נשרפים אומרים וא, ובסוף שנמצאים בקור, הם אומרים וי. והוא שאמר דוד, ויעלני מבור שעון מיתית היוון. מה זה היוון? ממקום שאומרים בו, הוי וי. אז זה היוון, זה חיבור של שתי מילים. טוב, נפלא ביותר, שמעתי בשם הרב עובדיה יוסף, שדרש על זה את הפסוק בתהילים, בזמור סמכת, כתוב, בת השלג בצלמון. אז הוא אמר שיש שלג בצלמוות, וזה מה שהגמרא מתכוונת, שכל מי שקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה, מצננים לו גהנום, כך אומרת הגמרא, אמר הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, זה הכוונה לבת השלג בצלמון. הקדוש ברוך הוא מביא את העברור, את הקירור, במקום שנקרא צלמון, שזה הגיהנום, כדי לצנן את אלה שמדקדקים באותיותיה של קריאת שמע. בא רבי צדוק הכהן ושואל, על מה זה לא תירא לביתה משלג? הוא אומר תשובה, ותשובתו הוא, שיש דבר שנקרא קירור בעשיית מצוות. יש מצוות שהאדם מקיים אותן בקירור, כגון מה? נאמר אצל המלך אשר קרחה בדרך. אשר קרחה בדרך, זה הכוונה הוא שצינן אותך ואפשיר אותך, והוא מטיל קרירות ועצלות על האדם. אז אם ככה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אחד שעצל, אחד שקפוא, הוא נכנס לשלג. והדברים, ראיתי אותם כבר בשם הרב גורדון, שהוא מביא בספר שלו, שהגיהנום של שלג הוא לאדם שחימם את עצמו בעבירות, והגיהנום של סליחה, אדם, הגיהנום של אש הוא למי שחימם את עצמו לעבירה, עשה עבירה עם כל תאוות שלו עם כל חימום הגוף שלו, ואדם שצינן את עצמו בעשיית מצוות, הוא נכנס לשלג. אלה הדברים שכתובים, ראיתי בדברים של, בשם הרב גורדון. אז אומר רב צודק, מה שכתוב לא תראה לביתם משלג, זה גיהנום של שלג, והגיהנום של שלג הוא למי שמקפיא את עצמו בעשיית המצוות, וזה התפקיד של המולק, אשר כורחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ידוע לכולם שהמלך גם נקרא בשם מחר, כך הוא נקרא, מחר תה לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. שאלה איפה מחר הולך? אם מחר הולך תה לכם בעמלק מחר, או תה לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אז אומרים המפרשים שאחד מהמאפיינים של עמלק זה המילה מחר. היום הוא כפוא, מחר הוא מקווה להפשיר. אז יסוד של עמלק זה אשר קרחה, הוא מצנן אותך כל הזמן, זה התפקיד שלו. אז אמילא אומר לו, תראה לביתה משלג, אין לה מה לפחד מהגיהנום שנקרא שלג. אז שואל הספר רבי צדוק הכהן מלובלין, שואל, מה זה העניין הזה שנאמר דווקא על שרה אמנו, לא תראה לביתה משלג, מה מונח בזה? נחזור על השאלות, שואל רבי צדוק, שאלה ראשונה, מה זה העניין של מערת המכפלה, זממה שדה ותיקחהו? שניים, מה פירוש הדבר שבעקבות זה נטע כרם, בעקבות זה נוסד עם ישראל? שלוש, הוא אומר, השאלה הבאה, מה פירוש הדבר לא תראה לביתה משלג, שהיא לא דואגת משלג של גיהנום? אלה השאלות שלו, ואנחנו בעזרת השם רוצים לבאר את הדברים עד כמה שידנו משגת. בוא נתחיל, נראה דבר דבור על אופניו, ולקראת סוף השיעור יהיה לנו ביור נפלא על גבי הנושא השאלות של רבי צדוק הכהן מלובלין. כדי להעביר את הדברים, היינו רוצים להיכנס לתוך הסוגיה קצת יותר לעומק בסייעתא דשמיא, ולעמוד על כמה וכמה שאלות יסודיות. התורה מקדישה בפרשת השבוע כמעט 20 פסוקים. מקדישה התורה לנושא רכישת מערת המכפלה. התורה מקדישה לזה, בא אברהם, רוצה לרכוש את מערת המכפלה, מדבר עם עפרון, קורא לבני חת. יש רעש גדול מסביב לרכישת מערת המכפלה. ישנו מקום נוסף שנרכש על ידי יעקב אבינו, ושם התורה מקדישה לזה פסוק אחד, לא מערה, לא מכפלה, שטח שיעקב אבינו בנה ונשותיו גרו בו, ביחד הוא וכל הצאן שלו, כשיעקב חזר מחרן לארץ ישראל, ורכש את המקום שנקרא בשם שכם, הוא רכש אותו במאה קסיטה. כמה פסוקים זה לוקח? הוא בירר מי בעל המקום, אמרו לו שבעל המקום קוראים לו חמור, והוא קנה את השטח הזה מחמור במאה קסיטה. לא כתוב שהוא קרא לכל תושבי שכם ובאו כולם והיה דיונים, הוא יקבל בחינם והמערה בלי כסף והשדה עם כסף. כל הדיונים האלה שמופיעים כאן, והדיונים לקח את השדה וקנה את השדה ואת המערה הוא שילם ועל השדה הוא קיבל במתנה, כל מה שמופיע כאן דברים בפסוקים, יש לך שטח שככל הנראה היה יותר גדול, שטח עם הרבה יותר פוטנציאל, יש שם שטח שבעתיד אפשר לבנות עליו, המערה זה לא מקום שניתן לבנייה, ותראו כמה פסוקים מדברת התורה על רכישת מערה שאם אפשר לכנות אותה מערת שדים, אם אפשר לכנות אותה בשם הזה. למה אני מכנה אותה בשם הזה? כי חז"ל אומרים שכל מי שעבר שם שמע קולות, בשחל התורה כותב שמי שנכנס לתוך עומד, כך כותב השחל התורה, והוא דורש את זה מהפסוק, ופגעו לי באפרון בן צוחר, כותב השחל התורה, אפרון בן צוחר, אל תקרא צוחר, אלא רוצח, שכל מי שנכנס למערה הזאת מת. נו, אז מי צריך מערה הזאת, מערת שדים שמתים שם? אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח את המערה הזאת, אטמו אותה עם בטון מכל הכיוונים, אף אחד לא מכר אותה, אני מתאר לעצמי שהוא רצה להתפטר מנה בלי כסף, רק שמישהו ייקח ישלם על זה את הארנונה, ותראו כמה פסוקים על מערת שדים, מוכרים אותה, קונים אותה, מי הבעל הבית, מה מוכרים? כל תושבי שכם, כל תושבי חברון, מגיעים כל בני חת, חגיגה שלמה. והשאלה, מה מונח פה? אותו שאלה מופיע גם בנביא, קנו מקום נוסף, מה המקום הנוסף שקנו אותו? גורן ערבנה יבוסי, קנה אותו דוד המלך ב-600 כסף, מכל שבט הוא לקח 50 כסף וקנה את המקום הזה. כמה מקום זה לוקח? תפתחו בסוף ספר שמואל כמה פסוקים, בספר דברי הימים פסוק אחד, ויתן דוד לאורנן שקלי כסף משקל 600, בזה נגמר הקניין, בלי יבוסים ובאו וכל משפחת יבוס באו והיה סיפור כמה קנו ואיך קנו ולמה קנו. קצר וקולע, קנו את הדבר הזה ברגע אחד. מה הסיפור שמתרחש מאחורי המערה הזאת, שנעשה כל כך הרבה רעש מסביב למקום הזה. עד כדי כך שחזל הקדושים אומרים שעשרה פעמים נאמר בתורה את המילה בני חטא. 10 פעמים כותבת התורה בני חטא, 8 בפרשת השבוע ועוד 2 בהמשך חומש בראשית, סך הכל יש לנו 10 פעמים. אומרים חזל, אמר רבי אליעזר, כמה דיות משתפחות, כמה קולמוסים משתברים כדי לכתוב בני חטא. 10 פעמים כתיב בני חטא. למה? כנגד 10 הדיברות. ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק, כאילו מקיים 10 הדיברות. אחד שמברר מקחו של צדיק, מכרת לאברהם אבינו את מערת המכפלה לקבורה, כאילו קיים 10 הדיברות. רבותיי, פלאי פלאות. מי שמכר ליעקב אבינו את שכם, למה הוא לא כתוב חמור 10 פעמים? והיית אומר חמור 10 פעמים, שכל מי שמוכר את המקום שנקרא שכם, כאילו קיים 10 הדיברות. מי שמכר לדוד המלך את גורן הרבנה, תכתוב 10 פעמים הרבנה, או בית ארנון, תכתוב ותגיד כל מי שמוכר לדוד המלך את מקום בית המקדש, כאילו קיים 10 הדיברות. מה יש כאן בדבר הזה, כאילו קיים 10 הדיברות? מה מונח כאן? רכישת מערת המכפלה. אם נשים לב למה שכתוב בתורה, אברהם אבינו כשהוא מדבר על הקבורה, אברהם אבינו מדבר על דבר אחד, על מכפלה. אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני, ופיגעו לי באפרון בן צוחר, ויתן לי את שדה מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. רבותיי, מראשית הבריאה לא מוזכר המילה קבר. שרה אמנו נפטרה בשנת 2085 לבריאת העולם, עד אז לא מופיע בתורה מילה אחת של קבר. האדם הראשון נקבר, רחבה נקברה, נוח נקבר, מתושלח נקבר, האנשים נקברו, הרי תקראו את כל חומש בראשית בסוף, כך וכך חיים חי וימות, כך וכך שנים חי וימות, איפה שמו אותם? הם יושבים בבית כנסת? קברו אותם, תכתוב איפה קברו, מה קברו, איפה שמו אותם, שום דבר לא. בשעה שנוח הסתלק לבית עולמו, קברו, קברו, ודאי שקברו, מתושלח נקבר, חיכו שהמבול יתחיל, חיכו 8-7 ימים, עד שיתמו אבל ימי מתושלח. איפה הוא קבור? איפה הקבר של מתושלח? התורה לא מתעסקת בקבורה. מתי פעם הראשונה שהתורה מדברת על קבורה? כאן בפרשת השבוע, וקברה את מתי מלפני, וזה דבר שמעורר תהייה מה מונח כאן בכל הנושא הזה של הקבורה. מי ששם לב, יש כאן דבר מעניין מאוד. כשאברהם אבינו מדבר על רכישת המערה, הוא מדבר על מכפלה. מכפלה. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו. אפרון לא מדבר על מכפלה. אפרון מדבר על מערה. הוא לא יודע ממכפלה. אברהם אבינו כל הזמן מדבר על מכפלה, ואפרון כל הזמן מדבר על מערה. למה? בפשטות הוא לא יודע בכלל שיש שם מכפלה. אפרון יודע רק שיש מערה ולא נכנסים שם, כי כולם מתים שם ויש שם קולות ויש שם שדים, אז הוא לא נכנס בכלל. אברהם אבינו היה בפנים, אברהם אבינו היה בפנים, תכף אנחנו נראה בשעה שהוא רץ אחרי הפר, אז הוא נכנס לתוך מערת המכפלה. שם הוא ראה את המכפלה, הוא ראה את אדם הראשון שוכב על מיטתו, הוא נכנס מערה לפנים, ממערה הוא ראה את המקום הזה. אם הוא ראה את המקום הזה, הוא יודע שזה לא מערה, הוא יודע שזה מערת המכפלה, זו מערה קבורה, כפולה. באים חזל בגמרא בעירובין דף נ"ג ושואלים שאלה, שואלים חזל, מה זה מערת המכפלה? מה זה השם הזה מערת המכפלה? מחלוקת רב ושמואל. אחד אמר מערת המכפלה, שתי בתים זה לפנים מזה, דהיינו מערה בתוך מערה, ואחד אמר בית ועלייה על גביו. מחלוקת בחזל, האם הכוונה הייתה מערה חיצונית ומערה פנימית? או השאלה היא לא מערה חיצונית ופנימית, אלא הכוונה לבית ועלייה. יש מערה עליונה ומערה תחתונה. טוב, כל אחד שואל את עצמו, למה זה משנה אם זה מערה לפנים ממערה או מערה מעל מערה? למה זה משנה? אתה רוצה רק להגיד שיש כמה שני מאורות. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר זה על גב זה, היינו מכפלה. אלא למאן דאמר שתי בתים זה לפנים מזה, מהי מכפלה? זה שני חדרים, אתה אומר שיש לו חדרים כפולים, זה שני חדרים. אלא, אומרים חז"ל, שכפולה בזוגות. היו גרים שם 4 זוגות, זוגות כפולים, אז זה הכוונה כפולה בזוגות. טוב, אנחנו נגיע לגמרא אחרת. הגמרא הבאה מופיעה במסכת בבא בתרא דף נ"ח. מספרת הגמרא שאדם נוסף נכנס לתוך מערת המכפלה. האדם שנכנס למערת המכפלה קוראים לו רבי בנאה. אומרת הגמרא, רבי בנאה הלך לציין מערות קבורה, ושהוא הלך לציין מערות קבורה, אומרים חז"ל, הוא נכנס למערת המכפלה כדי לדעת מה הגודל של מערת המכפלה. אומר שם הרשב"ם, תדע לך שרבי בנאה אדם גדול מאוד וחשוב, לפיכך נתנו לו רשות להיכנס בקברי צדיקים, אבל אחר לא. לקבל רשות להיכנס לתוך קברי צדיקים זה לא דבר פשוט. למה? כדאמרינן בחולין דף זין, גדולים צדיקים במיטתן יותר מחייהם. אז הצדיקים במיטתם יותר מחייהם. אתה רואה שהוא נכנס לתוך מערת המכפלה להסתכל על אדם, על אברהם אבינו, זה דבר שהוא פלא, להסתכל על הפנים של יצחק אבינו, של יעקב אבינו, זה פלאי פלאות. הוא אומר לנו הרשב"ם במקום, והיה נכנס במערות, הוא מודד מידת אורכן מבפנים, ואחר כך מודד מבחוץ כנגדם, ועשה שם ציון סיד, כדי להכיר מקום הטומאה, ולא יבואו טהרות דרך כאן, כדי שלא יעיל על הקבר. מספרת הגמרא, נכנס רבי בנאה לתוך המערה של אברהם אבינו, לאחר שקיבל רשות מאליעזר להיכנס. הגמרא מספרת שם שאי אפשר היה להיכנס לקברו של אברהם אבינו מסיבה מסוימת, ואליעזר מנע מרבי בנאה להיכנס, אמר לו, לך תגיד לאברהם אבינו שהרבי בנאה נמצא כאן ורוצה להיכנס. אמר לו אברהם, אף על פי שזה לא נכון להיכנס בעת הזאת, אבל אם רבי בנאה רוצה שייכנס, והוא נכנס, הוא נכנס לתוך המערה, וסימן את מערת הקבורה. רבותיי, להיכנס לתוך מערת המכפלה ולהסתכל בפנים של אברהם, יצחק ויעקב. הוא גמר מערה אחת, הוא נכנס למערה השנייה. הוא רצה להיכנס למערה ששם קבורים אדם וחווה. יצא בת קול ואמרה לו, נסתכלת בדמות דיוקני, בדיוקני עצמה אל תסתכל. הסתכלת בדמות דיוקני, שואלת הגמרא, מה זה דמות דיוקני? אומרת, מה זה יעקב אבינו? זה שופרי די יעקב, מן שופרי די אדם הראשון. בדיוקני עצמה, באברהם אבינו, באדם הראשון שלא תעיז להסתכל. אומר רבי בנאה, אמנם לא נכנסתי, אבל ראיתי את העקב שלו. והעקב של אדם הראשון היה מסנבר את השמש. האור שיצא לו מהעקב הוא כזה אור עוצמתי, שהוא היה מכה גלגל חמה. לשון המדרש, בגמרא כתוב, אמר רבי בנאה, נסתכלתי בשני עקביו ודומים לשני גלגלי חמה. במדרש כתוב, היה מכה גלגל חמה. טוב, למדנו מכאן את העניין הזה. אמר רבי בנאה, מה אתם חושבים שאני רוצה סתם להיכנס? אני רוצה לדעת את הגודל של המערה כדי לסמן אותה. אמרו לו, יצא בת קול ואמרה לו, כמידת החיצונה, כך מידת הפנימית. כמו שמדדת אצל אברהם אבינו, אותו גודל, 20 מטר, אותו דבר המערה השנייה. זה אותו גודל. איך נכנסת שם אדם הראשון, אם זה הגודל, אם זה הגודלים, צריך לדעת, המדרש עצמו מדבר על זה, לא ניכנס כרגע. פירוש הדבר, למדנו מכאן, שאם אמרו לו כמידת החיצונה, כך מידת הפנימית, סימן שמה? שזה לא מערה מעל מערה, אלא מה? מערה בתוך מערה. אמרו לו כמידת החיצונה, כך מידת הפנימית. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר שתי בתים זו למעלה מזו? הרי יש מאן דאמר אחד שאומר שמערה הייתה מעל מערה. אמרה הבת קול, כמידת העליונה, כך מידת התחתונה. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, והשאלה ודאי מתבקשת. רב ושמואל חולקים אם המערה הייתה אחת בפנים ממערה, או שהמערה לא הייתה אחת בפנים ממערה, אחד למעלה, אחד למטה. למה זה משנה? למה זה משנה לך? אם זה אחד למעלה ואחד למטה, או אחד לפנים ממערה, למה זה משנה? אז כמובן שיש כאן איזה עומק רעיוני שמונח פה. זה שאומר מערה לפנים ממערה, יש לו מהלך להסביר מה זה מערת המכפלה, וזה שאומר שיש כאן מערה מעל מערה, יש לו מהלך להסביר את עבודת מערת המכפלה באחד מעל השני, והשאלה מה מונח כאן, מה היסוד של הדברים. כדי להבין את הדברים, נלך עוד שלב אחד. בפרקי דרבי אליעזר בפרק למדבב אומרים חז"ל, בשעה שאברהם אבינו אירח את המלאכים בבית שלו, אברהם אבינו אירח את המלאכים, וברגע שהוא ראה שלושה מלאכים וירא השם אל אברהם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה, כדי שאברהם אבין לא יצטרך להתאמץ בהכנסת אורחים, שהקדוש ברוך הוא ראה כמה הוא מסתער, אז מה הוא עשה? הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה כדי שהוא לא יצטרך אברהם אבינו לחפש אורחים. אבל הוא ראה שהצער של אברהם אבינו הוא כל כך חזק, אז הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאכים. טוב, מה כתוב בפסוק? הוא ראה את המלאכים וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא, וירא אז לקראתם. רבותיי, אדם בגיל 99 עוזב את הקדוש ברוך הוא ורץ אחרי המלאכים. לרוץ אחרי מלאכים זה לא דבר פשוט, כי מלאכים לא הולכים לאט. כידוע לכולם, כתוב בפסוק שהמלאכים יוצאים רצו ושוב, הם הולכים מאוד מהר, ואברהם אבינו בגיל 99, גם לא גיל כל כך ספורטיבי, וגם נמצא בשלישי למילה, כוכבתיו הגופניים לא בשיא הכוח, ואברהם אבינו עוזב את הקדוש ברוך הוא. מכאן לומדים חז"ל שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה, ואברהם אבינו רץ אחריהם, ואתם יודעים מה קרה בדרך, נפתחה התחבושת של ברית המילה. אברהם אבינו רץ אחרי האורחים, והתחבושת שהייתה מונחת על מקום המילה, אברהם אבינו לא נימול על ידי מוהל מומחה, אברהם אבינו מל את עצמו, הקדוש ברוך הוא עזר לו, יש דעה אחת שעקרב הניח שם, כל מיני דעות שמופיעים בחז"ל, לא הזמן לעמוד בזה עכשיו. בכל אופן, אברהם אבינו מל את עצמו, ושהוא רץ אחרי המלאכים, שברוך השם לא הולכים לאט, הוא רץ אחריהם, ונפתח הברית, נפתח התחבושת. נו, תארו לעצמכם, אדם מבוגר אחרי ריצה עם תחבושת, מיד התחיל דם לנזול על הרגליים שלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בשכר חייך, שבזכותך אני אחוס על בניך בשתי דמים. הדם הזה שנזל לך על הרגליים, אתה תביא הרבה זכויות לעם ישראל. ואפרה משונאיהם, שנאמר, ואעבור עלייך, וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. אז אברהם אבינו באותו בוקר של ברית המילה, אברהם אבינו מנהל מרדף אחרי מלאכים, והתחבושת נפתחת ודם זורם לו על הרגליים, ואברהם אבינו בגיל 99, זה לא ילד שקצת מטפטף דם, אדם מבוגר במרדף אחרי מלאכים, נפתחת תחבושת. נו, אז אברהם חובש את עצמו, אבל ברוך השם שאחד משלושת המלאכים שהגיע לבקר אותו קוראים לו רפאל. רפאל ריפא את אברהם, ומיד כשרפאל הגיע אליו הביתה, מה קרה? ובאופן אוטומטי, ברוך השם, נרפא מקום המילה בסייעתא דשמיא. אז אברהם אבינו החלים. טוב, בשעה שאברהם אבינו מארח את האורחים, ברוך השם, מקום הברית, ברוך השם, נרפא, ואברהם אבינו נערך עכשיו להגיש לאורחים אוכל. מהרי שלוש שאים קמח סולת, לושי והסיוגות, פסח היה, לעבוד מהר, צריך אוכל. ולבקר רץ אברהם, אברהם רץ, נו, או אברהם אבינו נכנס לתוך המקום ששם נמצאים הבהמות, אבל הוא עשה את זה בריצה, מה אתה רץ? עכשיו רק בבוקר רץ, ראית מה קרה, מה עכשיו אתה רץ? הוא הרי נדמו לו ערבים, הוא לא יודע אם מקום הברית יתרפא או לא, הרי נדמו לו כערבים, הוא אומר להם לשטוף את הרגליים, אז הוא לא יודע שאחד מהם זה רפאל, ומבחינתו כבר בבוקר נפתח פעם אחת התחבושת, מה עכשיו אתה רץ? תלך לאט לאט, ולבקר צעד אברהם, בעיקר בן בקר, מה זה רץ? מה אתה רץ? לא, הוא רץ, ברוך השם. הוא רץ, מוציא שניים מתוך הרפת, איפה שנמצאים הבקר, ואחד הפרים ברח לו. נו, ברוך השם, מה אתם הייתם עושים, לא בגיל 99 אחרי ברית מילה, בגיל 36 אחרי כושר גופני, אתם הייתם רצים אחרי פר, או אומרים אותו בורח, אומרים לו, מחו לך, מחו לך, מחו לך, שלוש פעמים, זו לרגעי לחיים אל שולם, לשמחו, לסוסנו, שילך לחיים טובים ולשלום, אני לא הייתי רודף אחרי פר, גם לא בגיל 99. מה אברהם אבינו רץ אחרי שליש של המילה, בבוקר נפתח התחבושת, הוא רץ אחרי פר, הוא רץ אחריו, מה הבעיה? אין יותר פרים, היה לו במקרה רק שלוש במחסן, והתוכנית המקורית הייתה לתת לשון וחרדל. נו, אז חסר לשון. מה עושים כשחסר לשון? אתם יודעים מה עושים כשחסר לשון? לוקחים את שתי הלשונות של שתי הפרים, ואומרים לגברת שתחתוך את זה לשתיים, ואז יש ארבע מנות, שלוש למלאכים ואחד בשבילך, ברוך השם. מה הבעיה? צריך דווקא לשון שלמה? מה קרה? ואם תיתן חצי לשון, מה אתה חושב פחות? לשון שלמה שלוש קילו בקר, חצי לשון קילו וחצי, קילו וחצי זה תרנגולת. מישהו פה יכול לגמור תרנגולת בסעודה אחת? לא נראה לי. נתן בו עינה ונעשה גל של עצמות, לא נראה לי מישהו שמתמחה לאכול תרנגולת שלמה מכה אחת. קילו וחצי בקר? נו, אז מה קרה? צריך לאכול דווקא 3 קילו בקר? טוב. רבותיי, כל מי שנמצא באולמות יוקרתיים יודע שכאשר מגישים רצועות לשונות של בקר, יש שם מתקן שלם של חסה עם נבטים, ואתה מוצא שם 3-4 חתיכות של רצועות של בקר, שרק אם אתה יעלומן עם לופו, אתה מוצא אותן. וזה נקרא לשונות של בקר על מסע של חסה טרי, ברוך השם. זה נראה לך שזה גדל בתוך גינה. אז זה לוקחים 300 שקל מנה, ברוך השם, על הגינה של החסה עם הנבטים. טוב, מה שנוגע אלינו, הוא צריך לתת להם 3 לשונות בחרדל. ואם זה לא יהיה 3 לשונות בחרדל, יהיה 0.5 לשון בחרדל. לא טוב. למה צריך 3 לשונות? כדי לתת 3 לשונות בחרדל, אז אברהם אבינו רץ אחרי הבקר. מאיפה הוא רץ? מאלוני ממרא עד מערת המכפלה. מה המרחק מאלוני ממרא עד מערת המכפלה? על פי מה ששמעתי פעם, המרחק הוא בערך 3 קילומטר. 3 קילומטר המרחק מאלוני ממרא, איפה שישב ממרא, הוא היה בחברון הרי. הברית הייתה בחברון, אז משם הוא רץ למערת המכפלה, מרחק של 2.5-3 קילומטר. נו, רבותיי, אתם יודעים לרוץ 3 קילומטר, מפה עד פתח תקווה, אתם מסוגלים לרוץ, הביתה בשלישי למילה, 99. נראו פה מישהו מוכן ללכת לעשות את זה? בגיל 69, נהפוך את המספרים. 66, במקום 99, נהפוך אותם, נעשה 66. מי מוכן? יש אוטובוס לפתח תקווה 66. נו, מי מוכן לעשות את הכושר הזה? רבותיי, אברהם אבינו שלישי למילה רץ על זה פארק כדי לתת לה מלאך השלישי, שהוא חושב שהוא ערבי בכלל, לתת לו לאכול לשון בחרדל, כן. אומרים חזל, הוא הגיע למערת המכפלה, ושהוא הגיע למערת המכפלה, הפר ברח, ברוך השם. הספר חסד לאברהם כותב, ואל הבקר רץ אברהם, כתוב אל הבקר אותיות אל הקבר, כך כותב בעל הטורים. שם הוא גילה את מערת המכפלה. כותב הספר חסד לאברהם, היום הזיכרון שלו, רבי אברהם אזולאי, הסבא של החידה, היום כ"ד בחודש חשוון, זה היורצת שלו. קראתי עליו בילדותי, אני לא זוכר אפילו באיזה ספר, קראתי עליו שהוא נפטר כתוצאה מזה שהוא ירד למערת המכפלה. הוא ירד למערת המכפלה ובגלל זה הוא נפטר. הפכה, היה פכה פה שאיבד, היה לו חרב, וזה נפל לו בתוך מערת המכפלה. הוא שלח כל מיני חיילים להוציא אותם, וכל חייל שזרק אותו בפנים להוציא את החרב, מת. אז הוא תפס את רבי אברהם אזולאי והוריד אותו בפנים. הוא התקין את עצמו כדי להיכנס, והוא נכנס והוציא לו את החרב, ואחרי שבוע הוא נפטר לבית עולמו. היורצת שלו היום כ"ד בחודש חשוון, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אומר הספר חסד לאברהם, שבשעה שאברהם אבינו רץ אחרי הפר, בתוך הפר הייתה רפאל המלאך. הוא אומר, רפאל זה אותיות פר אל, כך הוא כותב רבי אברהם אזולאי, פר אל, בתוך הפר נכנס רפאל המלאך, הוא ריפא אותו, עכשיו הוא, מה שנקרא, הוריץ אותו לכיוון מערת המכפלה. טוב, הוא מגיע למערת המכפלה, הוא מצא שם אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים, ונרות דולקים עליהם, וריח טוב עליהם כריח ניחוח, לפיכך חמד את מערת המכפלה לאחוזת קבר. אברהם אבינו הגיע לשם, ראה את אדם וחווה יושבים, הוא ראה אותם ככה, הוא חמד את המקום הזה. אומר בעל הטורים במקור, ואל הבקר רץ אברהם, אל תקרי אל הבקר, אלא אל הקבר שרץ אחריו למערה, ואל הבקר רץ בגימטריה למערה רץ. עד כאן הדברים, רבותיי, באופן נפלא. כדי להבין מה מונח כאן, היינו רוצים לנסות להבין מה הסוד הטמון כאן. הפעם הראשונה שאתה רואה קבורה בתורה, זה מופיע כאן. אדם הראשון נקבר, חווה נקברה, לא מופיע בתורה את הקבורה שלהם. בחז"ל כתוב שאדם קבר את חווה, והשאלה מי קבר את האדם, אם שת קבר אותו, הקדוש ברוך הוא קבר אותו. לא כתוב אף מילה, אצל משה רבינו כתוב, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, מי קבר אותו, הקדוש ברוך הוא קבר אותו, כתוב קבורה. כשהאדם הראשון נפטר לא מופיע קבורה, והשאלה מה מונח כאן בעניין הזה. כדי להבין מה מונח כאן, אני רוצה ברשותכם להיכנס לסוגיה נוספת. והסוגיה שנעסוק בה, נתחיל בדברים של ילקוט הראובני. בילקוט הראובני בפרשת השבוע. הוא עומד על השם הזה שנקרא קריית ארבע היא חברון. כותב ילקוט הראובני, קריית ארבע על שם 4 יסודות שמהם מורכב האדם. היא חברון, היא חברון הוא מקום החיבור של השמיים והארץ. לכן הוא נקרא חברון. אז בואו נתחיל מהיסוד הזה של ילקוט הראובני. אומר ילקוט הראובני, מה שהמקום נקרא קריית ארבע, על שם ארבעה יסודות שמהם מורכב האדם. איזה יסודות מהם מורכב האדם? אפר, רוח, אש ומים. אלה ארבעת היסודות שמהם מורכב האדם. אפר, רוח, אש ומים. אלה הדברים שידועים לנו גם בכתבי רב חיים ויטל. מהם ארבעת היסודות האלה? מה הם מכילים? היסוד המרכזי מארבעת היסודות הוא יסוד האפר. הוא היסוד המרכזי. למה הוא יסוד המרכזי? כי כתוב בתורה, וייצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. אמנם יש בו מים, אמנם יש בו אש, אמנם יש בו רוח, אבל הוא לא נוצר מהרוח. כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, אומר התרגום לרוח ממלא לה. יש בו גם מים, כי עברנו בשיעור הראשון בפרשת בראשית, למדנו שהקדוש ברוך הוא לקח את הגשמים ועירב בתוך זה את האפר. אדם גובל בשעה הראשונה עלה במחשבה, בשעה שלישית, שנייה התייעץ עם מלאכי השרת, בשעה שלישית קיבל צפרו, ברביעית גיבלו, אז הוא גיבל אותו במים. אז האדם גובל במים. אבל איך קוראים לאדם? לא קוראים לו לא מים, לא קוראים לו רוח, לא קוראים לו אש. אתה יכול להגיד שהאדם הזה עושה הרבה רוח, אבל אתה לא אומר שהוא בנוי מרוח. הוא בנוי מאפר, וזה השם שלו. כתוב בחז"ל, במדרש, שבשעה מופיע בבראשית רבה בפרשת י"ז, בשעה שהקדוש ברוך הוא הביא לאדם את כל הבעלי חיים ואמר לו לתת שמות לכולם, אחרי שהוא נתן שמות לכולם, הוא שאל את האדם הראשון, ומה השם שלך? מה הוא ענה לו? אני ראוי להיקרא אדם. למה קראו להיקרא אדם? כי מאדמה, הוא נברא מאדמה, זה השם שלו. וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. אז זה היסוד. אדם שהוא אפרורי, אדם שהוא עשוי מאדמה, הוא באופן טבעי עצל מאוד. כך כותב הרמח"ל במסילת ישרים בפרק ו'. ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי אפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורח ובמלאכה. אפריות האדם, האדם הוא אפרורי, הוא בנוי מאפר, השם שלו אדם, כי הוא נברא מן האדמה, והאדמה היא חומרית, הוא לא זזה. כל הדברים האחרים זזים, רוח זזה, אש מתפשטת, עולה למעלה, מים ודאי מתפשטים, אפר עומד על מקומו, הוא לא זז, זה היסוד שלו. לעומת זה המנותק מן האפר, כמו מלאכים, אדם שהוא מלאך, לא אדם, אלא כוונה למלאך, הוא רץ כל הזמן, איפה מצאנו? והחיות רצו ושוב כמראה הבזק, אומר הפסוק בנביא. פירוש הדבר שהמלאכים רצים. אז אם אברהם רואה את המלאכים והוא רץ לקראתם, אז זה לא רק שהוא רץ לקראתם כדי להשיג אותם, הוא צריך להשיג דמויות שכל הזמן רצות, כי המהות שלהם זה רצו ושוב. האדם יסודו מאפר וסופו לאפר, המהות שלו זה עצלות. העצלות, וכך כותב שערי קדושה לרב חיים ויטל בתחילת הספר שלו, שהיסוד של הארם, היסוד האפר, ממנו העצבות בכל פרטיו, ותולדותיה אחת, העצלות לקיים התורה והמצוות. אדם שהפורי הוא עצל, והעצלות עוצרת אותו מלקיים המצוות. הדיכאון, הדאון, כל המצב הזה, היסוד שלו הוא מאפר. בספר של רב חיים פרידלנדר, זכר צדיק לברכה, המשגיח של ישיבת פוניביץ' בספרו שפתי חיים, בפרשת השבוע, יש לו מאמר על מערת המכפלה. במאמר שלו על מערת המכפלה והדרך להשגת מערת המכפלה, דרך הריצה של אברהם אבינו למערת המכפלה, זוקקת ביור. והגאון רב חיים פרידלנדר עומד לבאר מה מונח בזה. אז בראש ובראשונה הוא מביא את דברי הרמח"ל בדעת תבונות, כותב הרמח"ל כך. כי האלוקים עשה הגוף הזה חומר אב וחשוך, בלתי ראוי לאור באור קדושתו יתברך. הגוף הוא חומרי, הוא חומרי, הוא חומר גס וחשוך. אין לו מקום שיהיה בו אור של השם יתברך. אבל צירף אליו נשמה טהורה, החצובה מתחת כיסא הכבוד, והורידה ונפחה בתוך הגוף הזה לתארו ולקדשו. ועיקר בואה, למה היא באה לכאן? לזכך את אותו זיכוך ממש, לעלותו משבל מדרגתו החומרית והחשוכה אל המדרגה העליונה, להיות כמלאכי השרת. איך אתה יודע אם בן אדם מתרומם לדרגה הזאת, הוא יצא מתוך החשיכות? מי שהגוף שלו מתחיל להעיר, כי הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, הנשמה היא רוחנית, הנשמה היא מהירה, הגוף הוא גשמי, הוא לא מהיר. אם אתה רוצה לדעת איך הגוף שלך נעשה רוחני, יש רק דרך אחת. איך תדע אם הוא רוחני? אם האדם מהיר בפנים שלו. מי הפך את הגוף שלו? דוגמה, מי הפך את הגוף שלו להיות רוחני? משה רבינו. אז מה קרה לו? אומר רבינו, רבינו הרמח"ל בדעת תבונות, וכבר מצאת שמשה רבינו זיכך את חומריותו ושב לדרגת מלאך. ואז ראו כל ישראל כי קרן אור פני משה. אם אתה רואה שמשה רבינו קהל לו קירון אור פנים, סימן שהחומר, הבשר, הפך להיות רוחני. כשהבשר הופך להיות רוחני, אז הוא מאיר. אם נשתמש באותו רעיון, כאשר נכנס רבי בנה לתוך מערת הקבורה, וראה את העקביים של אדם הראשון, מה הוא כתב עליהם? שהם היו דומים למה? לשני גלגלי חמה. איך הם מאירים כגלגלי חמה? אדם שזיקח את עצמו ב-130 שנה של תענית, הוא זיקח את הגוף שלו החומרי, עד שהעקב, שזה המקום הכי נמוך בגוף, המקום הכי נחוך, הכי ירוד בגוף, נעשה לאור. איך הוא נעשה לאור? הוא נעשה לאור על ידי זה, שמה? שהוא נעשה מזוכח, והגוף שלו נעשה כולה רוחני. ממשיך רבי חיים פרידלנדר, דהיינו, שהנשמה תמיד מאירה וזוהרת, אך הגוף הוא המעכב את השפעת אור הנשמה. אמנם, כשהנשמה מזככת את הגוף, הגוף עצמו זוהר מהשפעת אור הנשמה, והיא כדוגמת מראה הזוהרת מאור המוקרן עליה, וככל שהגוף יותר מזוכח, כך הוא זוהר יותר מאור הנשמה. הנשמה בפנים מאירה, מי מפריע לה להעיר? הגוף. אם הגוף הוא מזוכח מן החומר, אז זה מאיר כלפי חוץ, אז זה הפשט הוא שהאור הפנימי יוצא החוצה. ומשה רבינו זיכך את גופו, זכה לזיכוך לאור פני משה. ואדם הראשון זיכך עד כדי כך, שאפילו אחר מיטתו, החלק התחתון והפחות של גופו, הנקרא בשם עקב, העיר מאור הנשמה כגלגל חמה. עד כאן הדברים שכותב רבי חיים פרידלנדר, פירוש הדבר, אותו רבי בנה שנכנס למערת הקבורה, שהוא נכנס למערת הקבורה, באברהם אבינו הוא יכל להסתכל, ביצחק אבינו הוא יכל להסתכל, לאדם הראשון מה אמרו לו? בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל, למדך את המעלה שלו. באה הגמרא במסכת שבת, לא ניכנס לכל הסוגיה, מספרת הגמרא שקבוצה של אנשים שהיו חופרי בורות, חפרו בחצר של רבי נחמן. שחצרו בחצר של רבי נחמן, הם הגיעו לקבר. בקבר הזה היה קבור אחי בר יושיע, היה קבור שם. וכמובן שבאותו רגע שהיו לקבר שלו, הוא נתן צעקה. אותם חופרים כמובן ברחו, שומעים מישהו צועק מלמטה בתוך קבר. בדרך כלל המתים דוממים, פתאום הוא שומע הכל, אז הם ברחו, רצו לרב נחמן הביתה, אמרו לו, נתת לנו לחפור פה בחצר, יש פה אנשים פה למטה, זה בית כברות. הוא יצא מהבית שלו והגיע לתוך החצר. הוא שאל, מי אתה? אמר לו, אני רב אחי בר יושעיה. אמר לו, מה? איך יכול להיות שאתה שלם? כתוב שאדם חוזר לאפר, איך יכול להיות שאתה שלם? נו, אז הוא אמר לו, מה, אתה לא מכיר את הפסוק שאמר שלמה המלך? ורקב עצמות קנאה. אדם שיש בו קנאה, אז העצמות שלו מרכיבים. כל אדם שלא מקנה, אז עצמותיו לא מקיבים. פירוש הדבר, שהגוף יש לו קיום גם אחרי המוות. על ידי מה? על ידי אור הנשמה. הקינה גורמת לריקבון, אחד שלא מקנה, נשאר שלם. מה מונח כאן? מסביר הגאון רב חיים פרידלנדר יסוד עצום. דע לך, שהאדם שהוא בנוי מאפר הוא אנוכי. האדמה כל הזמן רוצה עוד, נכון? אתה שם במים, היא קולטת, אתה שם בשמן, היא קולטת, כל שעין, מה שאתה שם, היא קולטת. כי האדמה סופגת כל הזמן, סופגת. האדם שהוא גשמי, הוא כל הזמן רוצה עוד, אתה רוצה עוד, זה המידה שלו. מה שיש לו לא מספיק, הוא מקנה, הוא רוצה גם של אחרים. הוא מנסה כל הזמן למשוך אליו את הכל. זה המידה של קנאי, וזה המידה הזאת שהיא כולה מאפריות החומר, ממנה הקינה, הקינה הזאת מגיעה מאדם שהוא חומרי וכל כולו אפר. ככל שהאדם מתנתק מהאפריות, ככל שהאדם פחות אפר, ככה האדם נעשה מזוכח יותר. אם הקינה זה סיבה לריקבון, מה ההפך מסיבה לריקבון? חסד. כשבן אדם במקום לקנות ולקחת מהשני, מה הוא עושה? נותן לשני, הוא הופך את האפר מנוטל לנותן. אחד שהופך את האפר שלו מנוטל לנותן, אדם כזה מזכך את החומר. כי האדמה היא נוטלת, האדמה היא אנוכית, האדמה היא גשמית. כשבן אדם לא רוצה לעצמו, רוצה לתת לאחרים, הוא לא נרכב. למה הוא לא נרכב? כי האדמה שלו, החלק שלו, מידת החסד, זיקח את הגוף שלו. עם אלה הדברים אומר המהר"ל בנתיבות עולם, נתיב גמילות חסדים. בעל גמילות חסדים, יש בו הטוב הגמור שהוא מיטיב לאחרים. ולאדם כמו זה יש זקות ודקות החומר, ואינו אדם חומרי גמור. כי החומר אינו משפיע, אלא מקבל תמיד. וזהו שאמרו חז"ל, ואין עם הארץ חסיד, כי עם הארץ הוא חומרי, אין לו מידת חסידות לעשות הטוב לאחר, כי החומר הוא מקבל ואינו משפיע לאחרים. ובעל גומל חסדים שעושה הטוב ומשפיע לאחרים אינו חומרי, אלא יש לו זכות החומר, ובשביל זה מזכך גופו וחומרו מן החטא אשר הם פחיתות החומרי. פירוש הדבר, כשבן אדם הוא חומרי, אז מה התוצאה מזה? הוא רוצה עוד, הוא רוצה לקחת עוד. כשבן אדם מתנתק מהחומר, מה הוא רוצה? כל הזמן לתת. זה המידה שלו, לתת ולהעניק. רבותיי, האדם הוא חומרי. אם אתה רוצה לדעת כמה אדם חומרי, תראה כמה הוא עצלן. כשבן אדם הוא עצל, הוא חומרי, הוא לא זז. כשבן אדם הוא רוחני והוא נותן, ככל שהוא נותן יותר, הוא זריז יותר. ולכן מה? ככל שהוא פחות חומר, ככה הוא רץ יותר למצוות. למה? כי המלאך שאין לו חומר, המלאך שאין לו אפר, מה כתוב עליו? והחיות רצו ושוב כמראה בזק. הם רצות כל הזמן. מי רץ? אחד שלא מחובר לאדמה רץ. אחד שמחובר לאדמה, מה הוא? עצל. למה הוא עצל? כי הוא חומרי. אז אם אתה רוצה לדעת מי חומרי מי לא, יש לך שתי תערכות של בדיקה. מה הם? אם אתה בעל חסדים, ואם אתה עושה את המעשים שלך בזריזות. המקום שנקרא מערת המכפלה, הוא מקום ששם קבורים אך ורק אנשים שאין להם חיבור לחומר. למה? כי הגמרא אומרת ששלושה אנשים התימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא. גמרא במסכת בבא בתרא בדף י' ז' למעלה. אומרת הגמרא, מי הם? אברהם, יצחק ויעקב. שנאמר בהם בכל, מכל, כל. מי שקבור במערת המכפלה זה רק בני אדם שהתנתקו מן החומר. אדם הראשון, אתה מסתכל על העקביים שלו, על המקום הכי ירוד, וזה מאיר כמו חמה. רבותיי, פירוש הדבר, שהחומר הגשמי שנקרא אדמה, התרוממה למה? לשמש. איך קוראים לזה בלשון המפרשים? אדמה לעליון. מאדמה הוא לקח את האדמה ודומה למערכות מעלה, אדמה לעליון. אם ככה רבותיי, אברהם אבינו מכניס אורחים, זה חסד. אברהם אבינו רץ לחפש אורחים, זה חסד. למה? גם איוב עשה הכנסת אורחים, אבל איוב מה עשה? ישב בבית. אם באים אורחים טוב, לא באים אורחים, אני לא הולך. אברהם אבינו רואה שלא באים אורחים, אז מה הוא עושה? הוא רץ לחפש אותם. אם הוא רץ לחפש אותם, אז סימן שמה? שהוא מנותק מן החומר. הוא מנותק מן החומר א' בגלל הריצה, שניים בגלל מה? הוא מנותק מן החומר, כיוון שהוא עושה חסדים. איזה חסדים? החסד במלואו. מה זה במלואו? אני לא הולך לתת לו חצי לשון בחרדל. אני הולך לתת לו את ההטבה הכי גדולה שישנה, לשון שלמה בחרדל. אם אתה רואה שאברהם אבינו רץ אחרי המלאכים, ומה שרבי עטא אומר לנו, התנא, רבי יהודה בן תימא, במשנה, וכותב הטור בתחילת ספרו, מה? ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי. הריצה שלך צריכה להיות בחינה כזאת של ריצה, של התבטלות החומר. הריצה מבטאת את זה שאתה בחינה של מלאך, והחיות רצו בשוב כמראה הבזק. אם ככה, אברהם אבינו, יש כאן שלוש פעולות של התנתקות מן החומר. איזה שלוש פעולות? א' כל. כאשר הוא ניתק את עצמו מן האורלה, התנתקות מן החומר מספד אחד, עכשיו ביום השלישי הוא רץ אחרי המלאכים, כדי להכניס אותם הכנסת אורחים, זה רדיפה אחרי חסד, שלוש לעשות חסד בשלמות של שלוש לשונות בחרדל, ועבור זה הולך אברהם אבינו בגיל 99, לרוץ אחרי מה? לרוץ אחרי פר. זה השלמות המושלמת של אדם מושלם בניקוי החומר שלו. אם ככה, הבנו עכשיו למה מגיעים למערת המכפלה. אומרים רבותינו, דע לך, מערת המכפלה היא לא אדמה רגילה. זה לא בית קברות רגיל. כותב הזוהר, דתמן איהו פיתחה דגן עדן. המקום שנקרא מערת המכפלה זה הפתח של גן עדן. כותב הרמק, דע לך, שלא הפשט הוא ששם זה גן עדן, אלא הכוונה ששם עוברים הנשמות בצצה מן העולם הזה בדרך לגן עדן. פירוש שכמו שיש לך ממוצע, אומר הרמק, בין הדומם לבין הצומח, שזה האלמוג, וכמו שיש לך ממוצע בין הצומח לבין החי, שזה אדני השדה, כמו שיש לך הבדל בין החי לבין המדבר, שזה הקוף, יש מחבר ממוצע בין העולם הזה לעולם הבא. מה ממוצע בין העולם הזה לעולם הבא? מערת המכפלה. מערת המכפלה הוא הממוצע שבין העולם הזה ובין העולם הבא. אם ככה נוכל להבין את הלשון הנפלאה של הרמק. סוף הדקות הגשמי ותחילת הרוחני וכותם יחד וסד גן עדן. אתה רוצה לדעת מה זה גן עדן? זה הסוף של הגשמיות ותחילת הרוחניות. זה גן עדן. איך קוראים למקום החיבור הזה? ששם מתחברים, קוראים לזה חברון. חברון הוא המקום שמתחברים, ערה ושמיה נשקי, שם הם מנשקים את עצמם ביחד. נפרדים מן החומר בעולם הזה, ועולים אל הרוח בעולם הבא. אם ככה, בסייעתא דשמיא, בוא נביא את הדברים של החסד לאברהם, שהיום ההילולה שלו. אומר החסד לאברהם, הוא ממערת המכפלה אשר בחברון, שם קבורת האבות וידוע, כי הוא מעבר לגן עדן תחתון, כי עובר לסוחר בגימטריה אורח לגן, גם לסוחר בגימטריה חצר, לרמוז כי המערה כחצר לגן עדן, כאשר התבאר במקומו בסייעתא דשמיא, וכן עובר לסוחר בגימטריה תף קוף עין, לרמוז שכל הדר בחברון הוא בטוח, וכן הנפטרים בה, והנקברים בה, זוכים לעלות נפשותיהם, כי הוא יתה תקוע לעבור לגן עדן תחתון, בלי עיכוב, ואין מי שימחה בידם ללכת לגן עדן בלי צער. דברי החסד לאברהם, יום הדילולה שלו, במאמר שלו על מערת המכפלה. רבותיי, מה? אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא עכשיו לסכם את הדברים. נחזור למחלוקת של רב ושמואל, אני מקווה שאתם מחזיקים ראש. רב ושמואל חולקים עם מערת המכפלה אחד בתוך אחד, או אחד למעלה מאחד. מה זה? מה המחלוקת הזאת? אומרים המפרשים דבר נפלא ביותר. דע לך שכאשר אתה מסתכל על האדם בחיצוניות, אתה רואה בן אדם מולך 80 קילו, נראה לך בן אדם אחד, יש לך שניים בתוכו, אחד, יש בן אדם אחד. אבל האמת מה? כולנו יודעים שבתוך האדם יש עוד בן אדם. מי נמצא בתוכו? הנשמה. פירוש הדבר, יש לך מערה חיצונית, וזה הגוף שלך עם כל מה שנמצא, ויש מערה פנימית. איך קוראים למערה פנימית? נשמה. זה נקרא מערה לפנים ממערה. השיטה השנייה, זה לא מערה לפנים ממערה, זה שמיים וארץ, זה בית ועלייה. מה זה בא לומר לך? זה בא לומר דבר אחד, תדע לך, שאתה פה עושה מעשים, אבל המעשים שאתה עושה פה עולים למעלה. אתה עושה פה מעשים, אתה עושה את המעשים בבית, אבל הכל מגיע לעלייה. אומרים לנו רבותינו, מערת המכפלה נועדה לאנשים שכל החיים שלהם חיים במכפלה. מה הם חיים במכפלה? אני לא חי עבור העולם הזה. אני חי עבור העולם הבא. אני חי עבור העלייה. אני חי עבור המערה הפנימית. הגוף עושה מעשים. כל מה שהגוף עושה מעשים זה לקראת העלייה. זה לקראת הדברים שנעלה לעולם הבא. כל הדברים שאנחנו עושים זה עבור הנשמה. זה המקום שנקרא מכפלה. במקום שנקרא מכפלה קבורים אנשים שכל חייהם חיו במכפלה. כל החיים שלהם חיו כי הם ידעו שלא חיים כאן לעד. חיים כאן קצובת חיים. 100 שנה, 120 שנה, כמה שהקדוש ברוך הוא נותן ושייתן לכולם אריכות ימים ושנים. אבל המטרה העיקרית מהי? שנדע שהחיים שלנו הוא עבור המכפלה, החיים שלנו עבור העולם הבא. אם ככה רבותיי, נוכל להבין. אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא הולך לחשוף לפניו את מערת המכפלה. שאלנו למה הוא לא חושף לו את מערת המכפלה סתם באמצע השבוע. למה זה נעצה כשהוא רץ אחרי פער? בשביל מה? התשובה היא, כי אחד שבבוקר רץ אחרי מלאכים במהירות עצומה, הוא רץ כדי לעשות חסד בשלמות. אדם שרץ אחרי מלאכים בבוקר נפתחה התחבושת, ויבור עליך וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. אדם כזה שרץ אחרי מלאכים הפך להיות רצו ושוב כמראה הבזק, הוא עצמו הפך להיות לחתיכת מלאך. אדם שהפך להיות לחתיכת מלאך, הוא בא לריצה הזאת אחרי שהוא ניתק את עצמו ממקור התאווה של החומריות, שזו העורלה. אחרי נקיטת או הסרת העורלה, עכשיו אפשר לרוץ אחרי מלאכים. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו, כשבבוקר רצת אחרי מלאכים, כשלפני 3 ימים הסרת את העורלה, עכשיו תגיע למערת המכפלה. למה? כי מערת המכפלה זה התנתקות ממי שחי בעולם הזה חיי חומר. שם נמצאים בני אדם שהעקב שלהם מכה גלגל חמה, שהעקב שלהם זוהר, שם נמצאים בני אדם שכל החיים שלהם חיו במכפלה. אדם שרץ בריצה כזאת, הוא כבר יתרומם לדרגת מלאך. אדם שיתרומם לדרגת מלאך, הוא יכול להיות קבור במערת המכפלה, במקום ששם אדם חי לא את המערה החיצונית, אלא המערה הפנימית. אם ככה אומר רב חיים פרידלנדר בסוף המאמר שלו, בוא ותראה, הוא אומר, שכאשר יעקב אבינו רוצה את החלק במערת המכפלה, הוא ניגש לעשיו ואומר לו, קח את כל הכסף אשר עשיתי בבית לבן, קח אותו עבור חלק במערת המכפלה. למה? בקברי אשר קריתי לי, אתה חפרת את הבור? אומר, לא, אני עבדתי אצל לבן, אני קריתי לי כי עשיתי את כל הרכוש שהבאתי מבית לבן, עשיתי הרמה כמו קרי, ואחרי זה נתתי את זה לעשיו. למה? כי להיכנס למערת המכפלה אתה לא יכול להיות מחובר לחומר, אתה צריך לפזר את כל הכסף שלך החוצה, אין לך חיבור לכלום, רק כל הכסף שלך הוא עבור עולם הבא. אם ככה בסייעתא דשמיא, עכשיו נגיע לתשובות לשאלותיו של רבי צדוק הכהן מלובלין. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין שאלה, זממה שדה ותיקחהו? מאיפה ידע שיש שם שדה? אם נאמר שאברהם אמר לה, אמר לה, אבל אם הוא לא אמר לה, גם מובן מה זה השדה. למה? היא זממה את שדה המכפלה, לא מבחינת שדה המכפלה. זממה שדה לומר לנו שהחיים שלנו בחינת שדה היא מכפלה. לומר לנו שהחיים שלנו הם חיים כפולים. אנחנו חיים כאן בעולם הזה, אבל לא העולם הזה החיים שלנו. איפה החיים שלנו? בעולם הבא, זה החיים שלנו. אדם שחי בעולם הזה במכפלה, כל דקה הוא מחשב, מה אני עושה כאן בעולם הזה למען המכפלה? מה אני עושה בדקה הזאת למען המכפלה? האם הפעולה הזאת שאני עושה, תיתן לי משהו במכפלה? לא בגלל שאני מצפה לשכר שיש במכפלה. אני עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנרומם את החומריות. נתן לנו את הנשמה כדי שנרומם את החומריות. נרומם אותו לדרגה של מלאך, שיהיה בחינת יצו ושוב, שיהיה לנו רצו ושוב, זאת הבחינה של מלאכים. אם ככה, זממה שדה ותיקחהו, מה? מפרי כפיה נטע כרם, היא החדירה את זה בכרם בית ישראל. מה היא החדירה בכרם בית ישראל? שהחיים כאן, העולם הזה, זה חיים במכפלה. אתה חי עבור הכפול, אתה חי עבור המערה שבתוך המערה, זו הנשמה. אתה חי בתוך בית ועלייה, עבור השמיים, שזה העלייה, זה החיבור של שמיים וארץ. במקום שנקרא מערת המכפלה, נשקי שמיה וערה, מתחברים השמיים והארץ, מתחברים הבית ועלייה, שם זה נקודת החיבור. למאן דאמר השני, המקום שנקרא מערת המכפלה, הוא מקום של מכפלה, לומר לך שהחיים שלנו הם כפולים, מערה לפנים ממערה. אם ככה, פירוש הדבר, אדם שחי כאן, צריך לדעת שהוא צריך לנתק את עצמו. במה הוא מנתק את עצמו? מאדמה להיות אדמה לעליון. ביטול החומר, זהו זממה שדה ותיקחהו, היא רסתה מערת המכפלה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. אומר אברהם בהספה, תדעו לכם, זממה שדה ותיקחהו. מה זה זממה? היא כל החיים שלה חלמה על מכפלה. היא כל החיים שלה, כל מעשיה היו בזריזות. היא מעולם לא הייתה עצלה. מהרי שלוש שעים כמחסולת, לושי והסיוגות. ולבקר רץ אברהם, זה זוג שביטר את החומריות שלהם באמצעות הזריזות. זה זוג שעבודת השם שלהם הייתה כל החיים עבור המכפלה. זה פירוש הדבר. זה מה שכתוב כאן. שהיא זכתה נטעה כרם, כך היא נטעה את בית ישראל, כך היא בנתה את בית ישראל, להיות שלמים במושג הזה של נטטות מהחומר. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות בעיני בשר, בשוב השם ציון, בתחיית מתי ישראל, ברחמים גדולים, אמן ואמן.